שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון מדברות.
שלום וברכה למאזינים העיקרים, אנחנו מתקרבים לחג הפורים ונתבונן בעצה נפלאה שתמונה כאן במגילת אסתר, במה שנוגע להתמודדויות בחיי היום יום של כל אדם, כשאדם נפגש בניסיונות שונים, ביצרים, בבלבולים, ומתמודד עם עצמו איך להיחלץ מאותו עניין שדווקא איתו יותר קשה לו מכל דבר אחר. ידוע מה שהמקובלים מציינים, שאדם שמרגיש התמודדות עם ניסיון בדבר מסוים שיותר קשה לו מכל הדברים האחרים, הרי הדבר אומר שאת זה בעיקר הוא בא לתקן בגלגול הזה, והיצר, שהוא בעצם מלאך שרו של עשיו, עשה מחמם, שהוא יודע שאת זה האדם הזה בא לתקן, שם את מרכז הכובד על אותו עניין כדי להכשיל אותו באותו דבר, כדי שאת העניין הזה דווקא יותר מאשר דברים אחרים, שלא יסיים לתקן בחיים האלה שהוא חי בהם. לכן את מרכז הכובד הוא שם שם, ואז האדם מרגיש שכאן היצר הכי קשה, פה הכי התמודדות יותר מכל דבר אחר. ולפעמים כשהאדם מרגיש שקל לו עם דברים אחרים, ודווקא בעניין הזה קשה לו מאוד, הוא עלול אפילו להרגיש טרוניה, למה קיבלתי ניסיון כזה קשה? למה לאחרים קל, ולי יותר קשה מכולם, דווקא בעניין הזה? אצל אדם אחד, זה התמודדות עם מידת הכעס, שהוא רואה את הסביבה רגועה, והוא אדם מאוד כעסן. אצל אדם אחר, זה יצר של דיבור לשון הרע על אחרים. אצל אדם אחר זה היצר של להחליף את הטלפון הלא כשר לטלפון כשר. יש אנשים שההתמודדות שלהם היא עם שמירת שבת, יש אנשים שההתמודדות שלהם היא עם תפילה במניין, יש נשים שההתמודדות שלהם עם לבוש צנוע כהלכה, וכן על זה הדרך. כאשר האדם מרגיש בנקודה הזו הכי קשה לי, אני רוצה לעבוד את השם, רוצה ללכת בדרך אמת, אבל דווקא כאן הנפילות חוזרות על עצמן שוב ושוב נגד הרצון הפנימי, ואפילו יכול לבוא בטרוניה, למה קיבלתי את הניסיון הגדול הזה. במגילת אסתר יש מסר נפלא מאוד שאמור לתת כוחות לאדם להתמודד עם כל ניסיון, אפילו הניסיון הקשה ביותר, וגם לראות בניסיון הזה ככלי שיכול לרומם אותו ולבנות אותו למקום יותר גבוה מאשר האחרים. במגילת אסתר, בתחילת הפרק החמישי, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך. אסתר מסכנת את חייה, על פי הוראת מרדכי, הרי הסבירה לו כשאמר לה תיכנסי למלך, תבקשי על העם, עד היום לא גילית לו שאת יהודייה, אבל עכשיו תאמרי לו שאת מעם ישראל, ונמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. ואסתר אומרת לו, הרי סכנה להיכנס לפני המלך. כולם יודעים שאדם שנכנס ללא רשות, ההוראה של שומרי הראש מיד לדקור אותו, להרוג אותו במקום. המלכים של אז היו מאוד חוששים מהתנגשות בחייהם, אפילו מהקרובים ביותר עליהם, כמו סנחריב מלך אשור שנהרג על ידי שני בניו. גם בזמננו עריצים שונים מפחדים אפילו מהקרובים ביותר שמה התנגשו בחייהם. כך סדאם חוסיין הרג את חתניו, את אחיו, אנשים קרובים אליו, חשד בכולם. וככה חשברוש, ההוראה הייתה מי שנכנס בלי רשות, הורגים אותו. לבד, אם יושיט לו המלך את שרבית הזהב, אז זה סימן של חנינה, שהמלך נותן את החנינה לאותו אדם, ושומרי הראש יודעים שצריך להניח לו. אבל אסתר מוסיפה, אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. זאת אומרת שהוא כבר לא אכפת לו ממני. והסיכוי שהוא יקבל אותי, הוא סיכוי קלוש, שהוא ייתן לי את אותה חנינה. ומרדכי אומר לה שבכל זאת, על פי המצב, עם ישראל בסכנה, עלייך להיכנס לפני אחשוורוש. וכך עשתה. וכאן בפרק ה' פסוק א', ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. כשקוראים את הפסוק, מבינים את הכוונה, שאסתר התלבשה בבגדי מלכות ובאה לפני המלך. לא ראוי לבוא לפני המלך בבגדים הרגילים שהיא נמצאת שם בארמון שלה, אז היא לובשת בגדי מלכות. אבל לכאורה חסרה כאן מילה. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. המילה בגדי חסרה כאן. היה צריך להיות כתוב, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר בגדי מלכות. אומרת הגמרא, במסכת מגילה דף ט"ו, וכך גם הזוהר הקדוש בפרשת שלח, שאומנם על פי הפשט, אסתר לבשה בגדי מלכות, כמו כל פסוק בתורה שיש לו רבדים רבנים של הבנות שונות, פרדס, פשט רמז, דרש וסוד, אז בפשט באמת היא לבשה בגדי מלכות. אבל המילה בגדי הושמטה כדי לגלות עוד דבר. מלמד שלבשתה רוח הקודש. מלכות זה אחד השמות של השכינה הקדושה, הספירה העשירית, זוהי ספירת מלכות, שהיא בבחינת השכינה. שרתה עליה השכינה, ולראשונה בחייה הפכה אסתר להיות בעלת רוח הקודש. כלומר כך, עד עכשיו היא הייתה אישה צדיקה, אישה טובה, אבל יש הרבה נשים כאלה. הרבה נשים צדיקות, צנועות, עובדות השם, שומרות את ההלכות כראוי, אבל היא לא הייתה בעלת רוח הקודש. לראשונה בחייה, שהיא מקבלת רוח הקודש, היה עכשיו. היא מתלבשת בבגדי מלכות כדי להיכנס לפני המלך. בתוכה היא מרגישה שהיא לובשת תכריכים. הרי היא יודעת ש-99.9% שהיא תהרג שם. ועוד כמה שעות הלוויה שלה. אז היא לובשת בגדי מלכות להיכנס לפני המלך, אבל יודעת יש שם שומרי ראש שיבואו ויהרגו אותה. בחיצוניות היא לבשה בגדי מלכות. אבל באמת, מה הפעולה החומרית החיצונית הזו? עשתה לרוחניות שלה, לנשמה שלה, לבשה רוח הקודש. לראשונה בחייה, אסתר מתמלאת ברוח הקודש, היא עולה לשורה של כל גדולות ישראל, של כל הדורות, אותן נביאות, אותן בעלות רוח הקודש. למה היא זכתה לכך עכשיו? מה רומם אותה? העמידה בניסיון. כמה שהניסיון יותר גדול, כמה שהניסיון יותר קשה, זה אומר שיש כאן מכשיר כושר לנשמה ברמה הרבה יותר גבוהה. וכשאדם עומד באותו ניסיון, הוא מעפיל לגבהים. יש זוהר על הפסוק, בעבור נסות אתכם בא אלוקים, וכך גם רשי כותב על הפסוק הזה. בעבור נסות אתכם, פירושו של דבר לרומם אתכם. אומר הזוהר, כמו הנס של האונייה, יש את התורן הגבוה הזה. הניסיון, פירוש המילה ניסיון, מרומם לגובה. אז למה מתפללים אל תביאנו לידי ניסיון? כי מפחדים שנבוא לידי ביזיון. אם לא נעמוד בניסיון אז ניפול. אבל כשאדם עומד בניסיון, מתברר שדווקא הניסיון הזה רומם אותו. לכן אין מקום לטרוניה לבוא לקדוש ברוך הוא ולומר, ריבונו של עולם, למה נתת לי ניסיון כזה קשה? למה היצר הרע בוער בי בעניין הזה יותר מאשר דברים אחרים? אלא יאמר לעצמו הפוך, הקדוש ברוך הוא נתן לי כלי גדול. אם על ניסיון קטן אני מקבל 5 נקודות, על הניסיון הגדול הזה זה 1,000,000 נקודות. מי יודע איזה אוצר הקדוש ברוך הוא שומר לי, שכאשר אעמוד בניסיון הזה, אם זה במצוות שבין אדם לחברו, בין אדם למקום, כשאעמוד בניסיון הזה, האוצר הזה ייפתח, וייתן לי את כל השפע הגדול שהוא רוצה לתת לי. רק אני חייב להיות ראוי, ולכן הוא נותן לי את הניסיון הזה. הידיעה הזו גם מסייעת לאדם שלא לבוא בתרוניה, לא לכעוס, למה יש לי יצר כזה, למה יש לי ניסיון, וגם כוחות להתגבר על אותו יצר, להתמודד, לדעת יש אוצר גדול שממתין לי. אני לא יודע מה, הוא גם אסתר לא ידעה שהתקבל רוח הקודש, בזמן שהיא תלבש בגדי מלכות, להיכנס לפני אחשוורוש במסירות בשביל עם ישראל, היא לא ידעה שכעת היא תתלבש ברוח הקודש, והיא תוכל יחד עם מרדכי, שהיה ראש הסנהדרין וגדול הדור, לשבת יחד ולכתוב את מגילת אסתר על פי רוח הקודש, כמו שהגמרא אומרת, שהמגילה הזו נכתבה ברוח הקודש, הרי אילולא זה היא לא הייתה נכנסת לתנך. כל מה שנכנס לתנך, רק כתבים שנכתבו או בנבואה, או ברוח הקודש. ואסתר העפילה למדרגה הזו בזכות שעמדה בניסיון, אבל היא לא ידעה את זה לפני. כך כל אדם, בזמן שיש לו ניסיון גדול, יאמר לעצמו, יש כאן אוצר שממתין לי. דווקא עכשיו, שהניסיון של הכעס הוא קשה, וממש אני מרגיש צורך להתפרץ, אבל יש אוצר שממתין. שווה לי להתגבר, להקריב, נניח את $1,000 האלה של העמידה בניסיון של הקושי שיש לי, ולהרוויח $1,000,000. כי היחס של ההקרבה הגדולה, הוא לא משתווה ליחס של השכר הגדול. ולפומצה רגרה, כמה שהקושי של האדם יותר גדול, כך גם שכרו יותר גדול. אותו הדבר, רואים דבר מעניין אצל יעקב אבינו, כשיוסף הביא לפניו את אפרים ומנשה כדי שיברך אותם לפני פטירתו, אז הוא ברך אותם, אבל סיכל את ידיו. את יד שמאל הניח על ראש מנשה שהוא הגדול, ואת יד ימין על ראש אפרים שהוא הקטן, אף על פי שיוסף הגיש אותם בצורה נכונה. אבל יעקב סיכל את ידיו ושינה את מה שהיה צפוי להיות. כשהתחיל לברך, יוסף לא התפרץ לדבריו, נתן לו לסיים את הברכה, אבל אז אמר לו שזה הבן הגדול וזה הקטן, צריך להיות הפוך. אמר לו אביו, ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, אבל אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. אומר לו יעקב, אני עכשיו נמצא במצב של רוח הקודש, אני רואה את כל העתיד, ונכון, אני רואה בעתיד ששניהם יהיו נפלאים ומצוינים, אבל הקטן יעקוף את הגדול. לכן את ימין שמתי על הקטן. מיד פסוק אחרי, ויברכם ביום ההוא. מה הוא ברך אותם? בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. למה רק עכשיו הוא ברך אותם, אחרי שיוסף אמר לו, לא כן אבי, זה הגדול, זה הקטן, צריך להיות הפוך. כי הברכה הזו כעת באה לעולם. לפני כן הם לא היו אמורים להתברך, בך יברך ישראל, הרי יש כאן ברכה מדהימה, יעקב אבינו אומר שכל הדורות הבאים בעם ישראל, כל אבא שירצה לברך את בנו, מה הוא יאמר? ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. הוא יאחל לילדים שלו שהם יהיו כמו אפרים ומנשה. מה קרה עכשיו? למה לפני כן הוא לא ברך אותם בברכה הגדולה הזו? התשובה היא, יעקב שהיה בעל רוח הקודש, באותה שעה, הוא ראה מה עובר במחשבות של מנשה, מה עובר במחשבות של אפרים. על פי הטבע, כשהבן הקטן שומע שהסבא הגדול שרואה את העתיד, אומר לאבא שאחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים, היה אמור להרגיש בלב איזו תחושה של התנשאות, של רוממות. אני יותר מאחי. אבל יעקב אבינו, כמו שריקה כזו שעושה לו בלב במחשבות, הוא רואה שליבו לא מתגאה. הוא נשאר בדיוק כמו לפני, הוא אוהב את אחיו כעצמו. הוא לא מרגיש רוממות, אני עכשיו, אני הקטן, אני אהיה יותר גדול מאחי. ומצד שני, האח הגדול מנשה, יעקב בוחן מה עובר לו בראש, מה המחשבות, מה יש לו בלב, צריך להרגיש קנאה, צריך להרגיש כעס, שנאה, אני הגדול, למה אחי עוקף אותי? והוא רואה שהוא שמח בשמחתו של אחיו. הוא זה אני זה הוא, טוב לנו ביחד, שיהיה לו רק טוב. מיד אמר יעקב, אם כך, ויברכם ביום ההוא למור, בך יברך ישראל למור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. כל אבא יאחל ויברך לילדים שלו, את הילדים שלו שהם יהיו כמו הילדים האלה, אוהבים, מאוחדים ביניהם. גם בעניין הזה של הניסיון הגדול של התחושות ההדדיות האלה, הם לא ידעו איזה שכר הם יקבלו, שכל הדורות יונצחו, שכל אבא יברך את בנו, כמו שעד היום. מנהג נפלא שנוהגים בהרבה בתים, ומי שלא נוהג ראוי לאמץ את המנהג הזה, שבערב שבת, לאחר שחוזרים מבית הכנסת, יש כאלה לפני הקידוש, יש כאלה לאחר הקידוש, האב מניח את ידו על ראש כל בן ובן, ומברך אותו, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, וממשיך, יברכך השם וישמריך, ועוד נוסחאות שונות כפי שנוהגים כל אחד ואחד לברך. מנשה ואפרים לא ידעו שהם יזכו לכך, אבל עבדו על המידות, עמדו בניסיון, זכו לשכר הגדול הזה לדורות עולם. ובימים האלה שלפני חג הפורים, כמה חשוב לקחת לעצמנו את המסר הגדול הזה במגילת אסתר, לומר לעצמנו, כל ניסיון, גדול ככל שיהיה, אדרבה, הוא זה שירומם, הוא זה שייתן שפע, אנחנו לא יודעים מה האוצר שהקדוש ברוך הוא תומן. והידיעה הזו גם מסירה כל סוג של טרוניה, למה יש לי את הניסיונות האלה, וגם מעניקה כוחות לאדם להתמודד ולהצליח. נתבונן כעת בנקודה נוספת שהבאנו גם אותה בספר נזר הקודש בפירוש על מגילת אסתר, במה שנוגע לחייו איניש לבסומה בפוריה, עדלו ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי. דבר שוודאי מעורר תמיהה, הרי שתיית יין עד כדי חוסר איזון מחשבתי, מנוגד לכל הקו התורני שמושתת על השליטה העצמית, על השליטה במחשבה, ברגשות. לפתע כאן בפורים מצווים, עדלו ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי. כל הקו של התורה הוא קו של רגליים על הקרקע, שאדם צריך לסמוח מתוך המציאות ולא מתוך הדמיונות. הרי היצר הרע תמיד בא לאדם, תעשה כך אתה תהנה, תעשה כך אתה תשמח, אבל כל אלה דמיונות, בועות שהוא מכניס אותו, וכשהבועה הזו מתנפצת, האדם נופל לקרקע המציאות. אבל כשהאדם שמח מתוך האמת, על ידי שלומד תורה, מצוות, מאוזן במעשים שלו, בדרכים שלו, הוא באמת מאושר ושמח. הרי האדם הזה, הוא לא מדומיין בשמחה שלו, אלא זוהי שמחת אמת. ולפתע בפורים יש עניין מיוחד, חייב איניש לבסומה בפוריה. אמנם, בראשונים מצאנו דעות שונות איך להסביר את העניין הזה. הרמב״ם בהלכות מגילה כותב, כיצד חובת סעודה זו, שיוכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, ושותה יין עד שישתקר וירדם בשכרות. כלומר, לדעת הרמב״ם אין הכוונה שיצא מדעתו, אלא עצם הדבר שהוא שותה וראשו כבד עליו, מרגיש ערפול ונכנס לישון, אז ודאי שהוא לא יודע להבדיל בין ארור אמן לברוך מרדכי. בספר אורחות חיים כותב רבנו אהרון מילוניל, שאין לפרש את דברי הגמרא כפשוטם, הוא כותב מפני שהשכרות איסור גמור, ואין לך עבירה גדולה מזו כי הוא מביא לי דברים גרועים, אלא כוונת הגמרא שצריך לשתות מעט יותר מהרגלו, ועל ידי כך יהיה שמח וישמח את האביונים וייתן להם משלו וידבר על ליבם. גם הקולבו והנימוקי יוסף כתבו שהכוונה היא לממר מלד בדיחותה, עד דסברי אינשה דלא ידע. זאת אומרת שהוא שותה, מתבשם, הוא שולט בעצמו, אבל אומר דברי בדיחה, מה שנראה לאנשים כאילו שהוא לא יודע בין ארור אמן לברוך מרדכי. אבל פשט הגמרא ופשט השולחן ארוך, עד לא ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי, משמע לשתות ממש. ובאמת האריזל ביאר בזה הסבר עמוק מאוד. קודם כל, חשוב לדעת שבפורים ישנה מסוגלות מיוחדת להסיר את המסכה של כל השנה שהיצר הרע נותן ליהודי תחושה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, הוא מייאש אותו, תמיד מראה לו כמה יש לו אבונות, וכמה הוא לא משקיע בעבודת השם, וכמה הוא לא בסדר, אבל כששוטה בפורים, ביום שבו עם ישראל קיבל מחדש את התורה מתוך שמחה, כל שנה יורד לעולם שפע של קבלת תורה מתוך שמחה. זה דבר שתמון במהות, במסוגלות של חג הפורים, שהוא מקביל ליום הכיפורים, לא נרחיב בזה כאן כי הזמן לא יאפשר, אבל מי שירצה יראה בהקדמה לפירוש על מגילת אסתר, שהוצאנו לפני כמה שנים ברוך השם בשם נזר הקודש, שם הרחבנו בהקבלה הזאת שבין יום הפורים לבין יום הכיפורים, שכמו שכל יום, יום טוב, כל חג, יש בו חציו להשם וחציו לכם. בכיפור יש רק חציו להשם. איפה החציו לכם? זה פורים שהוא משלים. זאת אומרת, מה שהאדם משיג בכיפור על ידי צום ועמל ותשובה מתוך בכי ודמעות, יכול להשיג בפורים מתוך שמחה ומתוך טוב לב ושירה ואכילה ושתייה. זה המהות של יום חג הפורים, קבלת התורה מתוך שמחה. ועל ידי השתייה נפתח ליבו של היהודי, הוא מגלה את הקרבה האמיתית להשם. בהקדמה הבאנו שהדבר דומה לאדם בעל עסק שחובק את כל העולם, העסק שלו, יש לו הרבה כסף, אז כל שנה יש לו יומיים בשנה שהוא בהם בוחן מה המצב של העסק. יום אחד הוא בודק את כל המחדלים ורואה מה צריך לתקן, ויום אחד הוא מוציא את כל היהלומים ואבנים טובות ורואה את כל החשבונות המנופחים וכל הכסף שיש לו, ושמח בטוב שיש לו. כך גם בכיפור אנחנו בודקים את כל המחדלים, מה אני לא בסדר וצריך לתקן, כמה אני לא עובד כמו שצריך, אני מרוחק מכפי שהייתי אמור להיות קרוב לבורא עולם. זה בכיפור. בפורים בודקים את כל המעלות והקרבה הגדולה והשפע הדברים הטובים שעשינו, ושמחים בכל שפע הטוב שהאדם עושה במשך כל השנה. כך על פי הפשט. אבל האריזל מוסיף דבר נפלא, נקרא את לשון שער הכוונות, הוא אומר כך, ומה שאמרו, זה נמצא בדרוש פורים, דף קופטט, עמוד ד', ומה שאמרו רבותינו זל, חייב איניש לבסומה בפוריה, דלא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי, הכוונה, כי לעולם בתוך הקליפה יש ניצוץ של קדושה, המאיר בתוכה ומחיה אותה. ולכן צריך לומר ברוך המן להמשיך אל הניצוץ הקדושה הוא אור, ולכן צריך לומר בלא כוונה, אחר שהוא שיקור ויצא מדעתו, שאם יהיה חס ושלום בכוונה, יאיר גם כן אל הקליפה חס ושלום. נסביר את דבריו, פה הבאנו את כל לשונו, אבל נגיד את הדברים בעל פה בקצרה. אומר האריזל כך, בכל דבר שקיים בעולם חייב להיות ניצוץ רוחני שמקיים אותו. כי המציאות האמיתית של הבריאה זו המציאות הרוחנית. לכן הוא אומר שאפילו לדומם יש נפש, ככה בספר עץ חיים הוא מביא, בשער קיצור הביע, גם לדומם יש נפש, אתה רואה אותו חצץ, אבל החצץ יש בה חיות. בלי החיות הזו לא היה לה קיום. והיום באמת גם החוקרים מוצאים שבחלקיקים הקטנים של החומר יש אלקטרונים שנעים במהירות, זאת אומרת יש חיים, יש תנועה, רק אנחנו לא רואים משום שהעין שלנו מוגבלת, לא רואה בהגדלה כל כך גדולה. אבל אין דבר שאין לו רוחניות פנימית, כי בלי זה אין לו קיום. כך גם הכוחות של הסיטרה אחרה, חייב להיות איזה ניצוץ של קדושה שמקיים אותם, שהוא שבוי בתוכם. ואם הניצוץ של הקדושה יצא משם, כל הכוחות האלה מתבטלים. כל דבר ודבר, כל עבירה שאדם עושה, יוצר איזה מלאך משחית, אבל המלאך המשחית הזה יש בו ניצוץ של קדושה, שמזה הוא לוקח את החיות שלו, את הפרנסה שלו. בפורים, שהיהודים התגברו על אויביהם, וניצחו את המן בנמדת האגגי, אגג זה עמלק, שהוא בעצם מייצג את הסמך מהם בעולם הזה. בפורים יש מסוגלות לנצח אותו. אבל אם נלך להוציא את הניצוץ של הקדושה, מאותם כוחות סיטרה אחרא כדי לבטל אותם, כי ברגע שיוצא הניצוץ, הכל קורס. זה כמו בניין ענק שכולו עומד על איזה חיבור חשמלי, שברגע שמורידים את המתג, כולו מתפוצץ, כולו נעלם. כך יכול להיות כוח אדיר של הסיטרה אחרא, של גזרות קשות ומחלות וצרות ואבונות שאדם עושה. אבל אם נוציא משם את הניצוץ, כולו קורס. אבל איך נוציא? הרי הוא עומד על המשמר, לא נותן לאף אחד להיכנס. באים בתחפושת. בפורים, כשהאדם בהשפעה של שחרות, לא מבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי, ופתאום הוא מברך את המן, הסיטרה אחרא הוא לא בעל דעה. זה כמו במחשב שיש כללים, יש תוכנות. אז יש תוכנה כזו, שכשהוא שומע שיש כאן ברכה להמן, הוא מבין זה מהכוחות שלנו. הוא לא רואה אותו בתור מי שבא בעצם להוציא את הניצוץ של הקדושה. הוא חושב שזה מכוחותיו, הנה, מברך את המן. ואז, אותו אדם יכול במעשה המצוות של חג הפורים, משלוח מנות, מתנות לאביונים, קריאת המגילה, בלילה וביום, סעודה ומשתה, כשמקיים את המצוות של פורים, הוא מוציא את הניצוץ של הקדושה מהסיטרה אחרא, וגורם לכל המגדל הזה לקרוס. רק אומר האריזל, אם האדם היה אומר שהוא נמצא בהכרה ובמחשבה, היה מברך את המן, אז חס ושלום הדיבור הזה יכול בפועל לתת כוח לסיטרה אחרא. כמו שהוא, הלשון שלו, יאיר גם כן אל הקליפה חס ושלום. אבל כשהוא אומר את הדברים תחת שכרות, אז מצד האמת הדיבור הזה לא פועל. אבל כלפי הסתרה אחרה זה מבלבל אותו. הוא חושב שמהאדם הזה לא צריך לפחד, הנה הוא מברך את המן. ואז האדם מצליח להוציא את אותו ניצוץ קדושה, ולבטל את הכוח של הסתרה אחרה. כך מסביר האריזל, נקרא שוב את לשונו בשער הכוונות, ומה שאמרו רבותינו זל, חייב איניש לבסומה בפוריה דלא ידע בנרור המן לברוך מרדכי, גם הוא מרגיש בקושייה הזו, הרי זה נגד כל הקו של היהדות, של התורה, שאדם צריך להיות תמיד מיושב בדעתו. אומר הארי, כי לעולם תוך הקליפה יש ניצוץ של קדושה מאיר בתוכה ומחיה אותה. ולכן צריך לומר ברוך המן, להמשיך אל הניצוץ הקדושה, ההוא אור. כלומר, שהוא נותן לו אור וגואל אותו משם, כמו שהוא מסביר אחר כך בהמשך. ולכן צריך לומר בלא כוונה, אחר שהוא שיקור ויצא מדעתו. שאם יהיה חס ושלום בכוונה, יאיר גם כן אל הקליפה חס ושלום. מתוך הדברים האלה גם נלמד עד כמה גדול כוח הדיבור של כל יהודי, שאפילו מילים שנאמרות, הוא סתם אומר איזה מילים של מברך את המן או את מרדכי, הדיבור שלו פועל, הדיבור שלו משפיע, יכול להאיר לכאן ולשם. כי הפה של האדם זה כמו מכשיר קרינה, מי שיש לו מכשיר קרינה ביד, והוא לא יודע שאם הוא שולח קרן לייזר, הוא יכול כעת לפוצץ מטוס או לעשות ניתוחים בקרני לייזר, אז הוא יכול ללחוץ בלי חשבון, והוא לא יודע מה הנזקים שנגרמים במרחקים. הגלי קול, הדיבור שיוצא מהפה, זה כמו מכשיר קרינה שמשפיע. חז"ל אומרים שבזכות הלימוד תורה, העולם מתקיים. אלה שמתפלאים איך בחורי ישיבות לא הולכים לצבא. מה הם חושבים שבאמת, אותם לומדי תורה אין להם לב ומצפון לעם ישראל, גדולי ישראל שמכוונים לעסוק בתורה, זה אין להם רגש לאחרים. הם יודעים את האמת, שהדיבור הזה מקיים את עם ישראל, הלימוד תורה הזה שומר על עם ישראל. אז מתוך אהבת ישראל, מקדישים את עצמם לתורה במסירות, בימים, בלילות עוסקים בתורה. הדיבור יש לו כוח. מצד שני כתוב, באבון ניבול פה, בחורי שונאים של ישראל מתים חס ושלום. אדם מנבל את הפה, אומר מה כבר אמרתי? אבל הדיבור הזה הוא מכשיר קרינה שהורג בחורים. כמה אדם צריך להכיר את כוחותיו, את יכולתו, וכמו שאומר כאן האריזל על חג הפורים, שגם את הדיבור הזה שצריך לתועלת להפוך ולברך את מי שלא צריך לברך, הדיבור הזה עצמו צריך להאמר כשהאדם לא בהכרה, אלא תחת שהוא שיקור, כמו שכותב שם הארי, ויצא מדעתו. ואז אין בזה נזק לצד של הקדושה. מצד שני, זה מבלבל את הכוחות הסתרא אחרא שלא יודעים לזהות למי הוא שייך, וכך יכול להוציא את הניצוץ קדושה שנמצא שם, לתת לו אור, לגאול אותו משם, ולבטל את הכוחות של הסתרא אחרא. אז רואים פה שלפי המקובלים, החייב איניש לבסומה הוא כפשוטו, הדלא ידע בנרור המן לברוך מרדכי, וזה גם פשט לשון השולחן ערוך. אבל כבר כתבו הפוסקים שאדם שמכיר בעצמו, שאם ישתה הרבה בפורים, עלול להפסיד מצווה מהמצוות, או חס ושלום להזיק לבריאות שלו, עלול לסכן את חייו. ודאי שמצב כזה צריך לדעת את הגבולות, לא להגיע לא לסכנת חיים, ולא לבטל שום מצווה שהוא חייב בה, כמו תפילת מנחה, או ערבית, או ברכת המזון. החידה בספר מורה באצבע אמר בדרך רמז על הפסוק, והשתייה כדת, שהשתייה צריכה להיות בגבולות הדת, כלומר באופן שלא יעבור על שום הלכה. כך רמז את הדבר בפסוק הזה. לכן אדם שחלש בגופו או שהוא לא בריא היין עלול להזיק לו, פטור מהשתייה שעלולה להזיק, אפילו אם לא מדובר בסכנת נפשות, אבל שלא יזיק חלילה לבריאותו, וודאי שלא יעבור על שום מצווה. ויהי רצון שימי הפורים האלה יעברו עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ויצא אור גדול ושפע גדול, ותמיד נתבשר בבשורות טובות. אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.